ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף נון ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מלמעלה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו תיאור של יופיים של בני ציון. אנחנו פותחים עם פסוק ממגילת איכה: בני ציון היקרים המסולאים בפז. מהי מסולאים בפז? אז כדי לברר את זה אנחנו נעבור שני שלבים, וה שלבים אלו מובלטים על ידי צורה שאנחנו מכנים הרגש, אילמה, ואחר כך כמה שעות אלה. אז ממשיך הגמרא: אילמה דהבו מחפי בפיזה, שבני ציון היו מחופים, מחוסים בזהב. זה לא יכול להיות. ואמרי דבי רבי שילו, נאמר בישיבה של רבי שילו, תרתי מתקלי הסתירי פיזה נחות בעלמה. שני משקלים, היסטרי הוא סלעים של אותו סוג של זהב, ירדו לעולם. חדה ברומי וחדה בכולי עלמה. אחד נמצא ברומי ואחד בשאר העולם. אז לכן צריכים לחפש פירוש חדש מה זה מסולעים בפז, אלא שהוא מגנין את הפז ביופיין. הם היו כל כך יפים שהיו עולים על היופי אפילו יותר מהפז. מעיקרה בהתחלה חשיבי דרומאי, כשמדובר בפריון. יש כאן מסורת ידוע שהוולד הוא יוצא, הוא תוצאה מ מה שההורים רואים בשעת הפריה וריביה. אז בהתחלה אנשים החשובים של רומי הוו נקתי ביליונה דגושפנקה ומשמשי ארסיהו. נסתכל ברשי שביליוני דגושפנקי, צורות נאות שבחותמיהן כדי שתתעברנה כנגדן. אז זה מה שהיה בהתחלה. מכאן ואילך, אחרי שרומי כבש את ישראל, מיתו בני ישראל ואסרי בקראי דפוריו. הם מביאים יהודים, קושרים אותם ברגלי המיטות, ומשמשי אותם רומאים היו עוסקים בתשמיש, וכפי שאמרנו מקודם, היופי של אותם ישראלים האסירים היו משפיעים על התוצאות. אמר לאחד לחברי, היו שניים שהיו לומדים, ואחד פונה לחברו, היכה כתיבה, איפה כתוב כזה דבר נורא? אמר לי, אז השני עונה לו, בתוכחה שבספר דברים כתוב, אמר לי, גם כל חולי וכל מכה שלא כתוב בספר התורה הזאת, כאילו גם דברים שהם לא כתובים, עם ישראל אם עוברים על רצון השם יסבלו. אמר, אז זה ששאל עונה אחרי ששומע את התשובה הזאת, הוא אומר, כמה מרחיקנה מדוכתה פלן, כמה רחוק מה שאתה ציטטת, כמה רחוק זה נמצא בספר התורה מאיפה שאנחנו, שאני לומד. כלומר, אני לא הגעתי עדיין ללמוד אותו פסוק. אמלי, אז אתה שואל כמה רחוק מאיפה שאתה אוחז נמצא הפסוק הזה. אינגיד פוסטה ופלגה, מעט עוד דף וחצי. נראה לי שההתייחסות ברובד הפשטני הוא שבספר תורה כידוע הוא נכתב עמודים עמודים, ודף וחצי זה עוד עמוד שבספר תורה, עוד עמוד וחצי. כלומר השואל שלא ידע על הפסוק הזה, הוא אחז לקראת החלק האחרון של ספר דברים, אבל לא הגיע לאותו מקור, אותו מקום בתורה. אז אחרי שהוא שומע שהוא היה רק עמוד וחצי משם, ועוד לא הגיע לשם המלא, אם אני הייתי מגיע לשם, לא הצטריך עליך, אני לא הייתי צריך אותך, הייתי מבין לבד. אמר רב יהודה משמוע משום רבן שמעון בן גמליאל, מהי דכתיב? עוד פעם, שוב פעם, פסוק באיכה פרק ג' פסוק נון א', איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. 400 בתי כנסיות היו בכרך ביתר. היו כזה מספר בתי כנסת בעיר ביתר. אנחנו הזכרנו בשיעורים הקודמים, כשמגיעים לדברי אגדה, המספרים, אני לא יכול לשלול ההבנה הפשוטה של המספר, אבל מן הסתם המספר הוא מרמז למשהו עמוק יותר מעבר למספר כפשוטו. אז ואנחנו נראה בהמשך מספרים פשוט פנטסטיים על מה היה שם. אז בינתיים אנחנו נתייחס למספר רב של בתי כנסיות שהיו בביתר, ובכל אחד ואחד היו בה 400 מלמדי תינוקות, וכל אחד ואחד היו לפניו 400 תינוקות של בית רבן. וכשהיה אויב נכנס לשם, היו דוקרים אותן בחותריהן. כשאויבים היו מגיעים לשם, אז אותם מקומיים היו דוקרים אותם במקלות שהיו בידם. וכשגבר אויב ללחדום, קרחום בספריהם והציתום באש. אני חושב אולי זה מזכיר מה שמפורסם ממסכת ברכות על הריגת רבי עקיבא. סליחה, אני מתקן את עצמי. במסכת עבוד הזרה, דף י' ח' עמוד א', בקשר להריגת רבי חנניה בן תרדיון, שקרחו הוא בספר תורה. אז גם פה זה גם ניתן לומר אותו תקופה בשלטון הרומי, גם שם וגם פה, כך הם אותם רומאים אכזריים היו מתנהגים. כעת אנחנו פונים לשוליים. יש משולשים שיופיעו, וכתבנו תחת הכותרת מבנה ארבע מעשים, שלושה הראשונים הקשורים לשבויים. אנחנו נגיע למעשה רביעית, שגם שם המשולש קצת שונה ממה שאתם רואים, וזה בגלל שהוא לא עוסק בשבייה, אלא משהו אחר, אבל גם עצוב. מיד הנושא שעומד בפנינו, כתבנו בשוליים מעשה שבו רבי יהושע בן חנניה פודה ילד יפה תואר, שבמשך השנים נהיה התנא רבי ישמעאל בן אלישע. תנו רבנן, מעשה ברבי יהושע בן חנניה שלח לכרך גדול שברומי. אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים, יפה עיניים וטוב רואים, קבוצותיו סדורות לו טלטלים. הלך ועמל על פתח בית האסורים, אמר, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? ענה אותו תינוק ואמר, מה אתה מתפלא על המצב הגרוע שלנו? הלא השם זו חתנו לו, ולא אבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו. אמר רבי יהושע בן חנניה, היה כל כך מתרשם מהתשובה הזאת מאדם צעיר, הוא אומר, רב יהושע אומר, מובטחני בו שמורה ההוראה בישראל, העבודה שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקים עליו. אמרו, לא זזו משם עד שפדו בממון הרבה, ולא היו ימים מועטים עד שהורה, עד שהורה הוראה בישראל. ומנו, מי הילד הזה? הוא היה רבי ישמעאל בן אלישע. רק אולי במאמר מוסגר, העניין של פדיון שבויים, כמו שכתוב פה, על כל כסף שיבקשו, התוספות בראש העמוד, ביבוע מטריל קום המון, הוא מתייחס למה שנאמר מוקדם יותר במסכת, שאין פודין את השבויים יותר מעל כדי דמיהן. אז הוא תוספות פה מתייחס לעניין הזה ונותן הסבר למה כאן זה שונה. ממשיך הגמרא, אמר רב יהודה רב, מעשה בבנו וביתו של רבי ישמעאל בן אלישע. הנה הזכרנו את רבי ישמעאל בן אלישע עצמו, עכשיו אנחנו עוברים לילדים שלו, שמה קרה להם? שנשבו לשני אדונים, אחד לקח את הבן ואחד לקח את הבת. לימים נזדבגו שניהם במקום אחד, שני השבעים האלו נפגשו במקום אחד. זה אומר, אחד סיפר, יש לי עבד שאין כי אופיו בכל העולם, וזה אומר, יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כי אופיה. אמרו, בואו נסיים זה לזה ונחלק בוולדות. הכניסום לחדר, זה ישב בקרן זווית זה, וזו ישבה בקרן זווית זה. זה אומר, אני כהן בין כהנים גדולים, עשה שפחה. וזאת אומרת, אני כהנת בת כהנים גדולים, אנסה לעבד. וברכו כל הלילה, כיוון שעלה מול השחר, הקיעו זה את זה, אח ואחות, ונפלו זה על זה, וגאו בבחיית שיצאה נשמתם. ועליהן כונן ירמיה, על אלה אני בוכיה, עיני עיני יורדה המים. אנחנו הבלטנו בצורת כתר את הביטוי ועליהם כונן ירמיה, כי זה יופיע עוד פעם בהמשך. אמר יש לקיש, מעשה באישה אחת וצופנת בת פניאל שמה. קטע שבסוגם נדלג עליו לשנייה, שנתעלל בשבי כל הלילה. עכשיו נחזור מה שדילגנו. לגבי השם של הצופנת בת פניאל, צופנת שהכל צופין ביופיה. בת פניאל, ביתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים. מעניין שרק לפני כמה שעות למדנו על ביתו של רבי ישמעאל בן אלישע, שהוא היה כהן גדול. כך ראינו בסיפור, שהילדים שלו אמרו, אני כהן בן כהנים גדולים, וגם היא אמרה, והנה עוד סיפור של בת כהן גדול. ובקשר לאותה, אומר הגמרא שנתעלר בשבי כל הלילה, ומחר הלבישה שבעה חלוקים והוציאה למוחה. בא אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר לו, הראיני את יופיה. אמר לו האדון, אומר, רגע, אם אתה רוצה לקח, קח, כי אין כי יופיה בכל העולם כולו. אמר לו, אף הפי כן. טוב, הפשיטה שישה חלוקים, ושבי השכבה הסופית התחתונה קרעתה ונתפלשה באפר. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, אם עלינו לא חסת על קדושת שמך הגיבור, למה לא תחוס? ועליה כונן ירמיה, בת עמי חגריסת, ותפלשי באפר, אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים, כי פתאום יבוא השודד עלינו. לגבי המילה האחרונה עלינו, עליך לא נאמר, אלא עלינו. כביכול, עליי ועליך בא שודד. לא רק על עם ישראל, אלא כביכול גם על הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה נראה לי, זה הקשר למה שהיא בסיפור אמרה, אם אתה לא חס עלינו, לפחות תחוס על כבוד שמך, קדושת שמך. אמר יהודה מרב, מי דכתיב אשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו. מעשה, עכשיו אנחנו ממשיכים עם מעשה, שנראה, כתבנו כך בשוליים, מעשה שהפך בעל הבית להיות עבד לתלמידו, שגם לקח את אשתו. אז מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו, ושוליה דנגלי הווה אותו, היה שוליה תלמיד שלומד איך להיות נגר אצל אותו בעל הבית. והוא, אותו תלמיד, נתן עיניו באשתו של, של, של אדון. פעם אחת הוא צריך ללוות. הוא היה צריך הלוואה. הרב, האדון, היה צריך הלוואה. אמר לו, אותו תלמיד, אומר, שגר אשתך אצלי ואלוונה. שיגר אצלו. שהה אימה שלושה ימים. קידם ובא אצלו. הבעל מחפש את אשתו. הוא הגיע אל אותו שוליה. אמר, הוא שאל אותו, אשתי ששיגרתי לך, איכן היא? איפה אשתי? אמר לו, אני פתרתי על אלתר. אני שלחתי אותה מיד, ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך. אמר לו, מה יעשה? אמר לו, אם אתה שומע להצעתי, גרשה. אמר לו, כתובתה מרובה. בסדר, אם אני אגרש אותה, אני אצטרך לשלם כתובה, וזה יהיה עליי עול כספי כבד מנצור. אמר לו, אל תדאג. הוא אומר, אני אלווך ותן לה כתובה. אני אלווה לך את הכסף הדרוש, ואתה תשלם לה את הכתובה. עמד זה וגרשה. הלך הוא ונסע אותו שוליה ונגרי, אותו תלמיד, קפץ על ההזדמנות והוא התחתן איתה. כיוון שהגיע זמנו ולא היה לו לפרעו, הגיע זמן לפירון אותו חוב, ולא היה לבעל כסף לשלם את החוב, אמר לו התלמיד שחייבים לו את הכסף, אומר לרבו, לאותו בעל, בא ועשה עמי בחובך. אז תהיה, תעבוד אצלי, כמו דין עבד עברי. תעבוד אצלי, כדי, ובכך, בתמורת העבודה, תשלם את החוב. והיו הם יושבים ואוכלים ושותים, אותו תלמיד ואשתו, שאנחנו מבינים, היא הייתה אישה של אותו רב, אותו אדון. והנה, התלמיד והאישה יושבים ואוכלים ושותים, והוא היה עומד ומשקה עליהם, והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן. ועל אותה שעה נתחתם גזר דין. וימי לה השתי פתילות בנר אחד. זה לשון נקי, רש"י אומר, שתי פתילות בנר אחד, אשת איש. אישה שנשואה לגבר אחד, והיא מקיימת יחסים עם גבר שני. וכעת אנחנו הגענו לסוף האגדות החורבן וחוזרים לענייני המשנה. לקח מן הסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית מקחו בתל. כך למדנו במשנה שאם אדם קנה שדה מסיקריקון ואחרי שהוא עשה את הקניין עם הסיקריקון, הוא עשה קניין עם בעל הבית, בעלים המקוריים שנגזל מהם השדה. והמשנה אומרת מקחו בתל. זה שבעל הבית כאילו שיתף פעולה, הוא לא אומר כלום, הוא עשה, פשוט עשה מפחד הסיקריקון. אמר רב, לא שנו, שמה שמקור בתל שלטו לוקח, לא יכול להחזיק את השדה, אלא דירמה לו שהבעלים אמרו לו לזה שקנה מהסיק ליקון, לך חזק וקני. זה הקניין שהתכוון המשנה שאומר וחזר ולקח מבעל הבית מקור בתל, זה בזמן שאותו בעלים סך הכל אמרו לך חזק וקני. רש"י אומר לך חזק וקני בחזקה, זה נקרא קניין חזקה, דכיוון דדיבור הביאמרו איקה למימר, זה נותן לנו עדיין מקום לומר שכל הסיבה שהבעלים אמרו לו כך, כי הבעלים רצו שהשדה יבוא מהסיקריקון ליד אדם מן השורה, בטענה השני נוח לי, אני אצליח בבית הדין לגבות את, לקבל את זה ממנו, לגבות אותו ממנו, ולא מה שאין כן אם זה היה נשאר אצל הסיקריקון. אז כל מה שהמשנה אומרת שחזר ולקח מבעל הבית מקור בתל, זה עם הקניין שעליו דובר, זה דיבור ועלמה, אבל בשטר קנה. אם הבעלים המקוריים רשמו, כתבו שטר, נכון, גם אחרי שהלוקח קנה מהסיקריקון, בא הבעלים המקוריים וכותבים שטר, ורש"י כותב, אבל היא כתב לשטרה בשמי. אז הסיפור שונה, קנה, ורש"י אומר, קני, דכולי היי, לא הווה לי למעבד, אילב דזבנה לי מחר גמור ומדעת. נמשיך בגמרא, יש דעה שנייה, ושמואל אמר, אף בשטר נמי לא קנה, זה לא מספיק רציני כדי להסיק מסקנה שהבעלים פעלו ממש בלב שלם, עד שיכתוב לו אחריות. רש"י כותב, אחריות תהי תרפו לה מיני, אם יגבו את השדה מאותו לוקח לגבי דמי ערה, אז הוא יפצה אותו על עלות השדה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', תניא כבדי דשמואל, שהקניין תלוי בכתיבת החיות. רבי שמעון בן אלעזר אומר, לקח מן האישה וחזר ולקח מן האיש מקחו קיים. זה דין שגם ראינו במשנה, שמדובר פה בשדה שהיה מיוחד לכתובת אישה, ואם היא הייתה הראשונה במחר, בקנייה, קנייה מצד הלוקח, היא פנה קודם לאישה והיא הסכימה למקח, ואחר כך פנה לבעל, המקח קיים. אבל ההפך, מן האיש וחזר ולקח מן האישה מקור בתל, כי היא יכולה לטעון, אני לא רציתי לסרב בשיתוף פעולה, אלא נחת רוח רציתי לעשות לבעלי, לכן זה שהיא הסכימה אינו שווה עד שתכתוב לו אחריות. אז מה אנחנו רואים מכאן? שכתיבת האחריות בשטר הוא הופך מה שלא היה רציני לדבר רציני. נאמר תהווה תיופתא דרב, הרי רב אמר שגם בלי כתיבת האחריות המקח קיים, עצם זה שכותבים את השטר גם בלי אחריות. אז האם זה מקור תנאי שדוחה את רב? אמר לך רב, רב יכול לתת תשובה, הוא עונה, מהי אחריות נמי? מה שכתוב פה, עד שתכתוב לו אחריות שטר, שהפירוש אחריות הוא כתיבת שטר, לא הבטחה בתוך השטר על פיצויים. ורש"י מסביר שורה ראשונה, שטר ולא אחריות נכסים, אלא עד שתכתוב לו שטר. והווה לא לאחריות, אז איך זה מסתדר עם המילה אחריות? זה נחשב אחריות שאינה יכולה לחזור עליו עוד, מאחר שהיא כתבה שטר, אז היא לא יכולה לחזור בו מהקניין הזה, מהמקח הזה, לטבוע בחזרה את השדה. תנו רבנן, לקח מן הסיקריקון ואכלה 3 שנים בפני בעלים, וחזר ומאחרה לאחר, אין לבעלים הלוקח שני כלום. היכי דמי. הפסק כפול בא להבליט את השלבים כדי לברר השאלה הזאת. אי דקה טעין ואמר, אם הלוקח השני היה טוען מול הבעלים המקוריים ואמר, מנח זבנה, לוקח הראשון הוא קנה את זה ממך והוא אכל את השדה, כלומר הוא השתמש, הוא אכל את היבול, הפירות של השדה במשך 3 שנים, אפילו ראשון נמי, גם הראשון היה מנצח בתביעה או בטיעונים. ולמה כתוב רק שאם מחר ללוקח שני? ואי דלו כתאין ואמר מנח זבנה, אם לא היינו שומעים טענה כזאת, אפילו שני נמי לא, הוא לא היה יכול להחזיק בשדה מול הבעלים. אנחנו נעבור על מה שלמדנו דרך רש"י. אי שורה שלישית מלמעלה, אי דקטאין להי לוקח שני, מנח זבנה לוקח ראשון, אני קניתי מבן אדם שהוא נקרא כאן לוקח ראשון, שנתן לך רביעה כתקנת בית דין. אנחנו למדנו על כך במשנה, שאם מי שהוא לקח מסיקריקון, הוא נותן רבע שווי הקרקע לבעלים הראשונים, ובכך הוא מחזיק, ממשיך להחזיק בשדה. אז אם על זה מדובר, שאותו לוקח ראשון הוא טוען הלוקח השני נתן לך את הסכום הדרוש, ואדם אכלה שני חזקה והמשיך שם במשך השנים של חזקה, דיינו 3 שנים, ותו לא מצי אמר לאי, ואז אם עבר 3 שנים הבעלים המקורים לא יכולים להגיד אחסי שטר, אז תראה לי את השטר שמכרתי. תתפי מקלט השני לא מסדר איניש בשטרי, כמו שאנחנו לומדים מסכת בבא בתרא דף כ"ט, שמעבר ל3 שנים לא מצופה מאנשים לשמוע שטרות. אז אם זה הסיפור שלוקח השני טוען כך שהלוקח הראשון שילם לך, הוא פורר לבעלים הראשונים המקוריים, וגם אותו אדם שקניתי ממנו אכל את השדה משל 3 שנים, מה יראה? חזר ומחרה לאחר, אפילו לוקח ראשון עמי באת דרך לשני חזקה, אחרי שהוא אכל את השדה במשך 3 שנים, יהבי תאין לי, חזרתיה ולקחתיה ממך, כתקנת חכמים זה 3 שנים, טענתי טענה. גם הראשון יכול לנצח בטענה כזאת מול הבעלים הראשונים. אז למה צורך במקור ללמד מתי הלוקח מנצח, רק אם מדובר בלוקח שני? אמר רב ששת, אנחנו חוזרים להמשך הגמרא, לעולם דלא קטעין לי, לא, באמת הוא לא טען כך הלוקח השני. וכגון זה במקרה שמדובר בסיקריקון, טוענין ליורש וטוענין ללוקח, לוקח הכוונה ללוקח שני, כמו שדיברנו עד עכשיו. זה דין מיוחד כשמדובר בלוקח שני. ואידך, אבל לגבי הלוקח ראשון שלא טוען, שהוא לא יוזם הטענה, כמו שאמרנו, שילמתי לך והייתי כאן כבר 3 שנים, אם הוא לא אומר את זה, אי טעינין, אם הוא יטען כך בסדר, אז הוא יכול לנצח ולהשאיר את השדה אצלו. ואילו ואילו טעים, אם הלוקח ראשון לא טוען כך מול הבעלים, לא, אז הוא לא ינצח. אנחנו נעבור כעת לרשי, טוענים ליואש וטוענים לוקח, הלוקח מסיקיקון, והוא אישה לבנת כאן, רשי מתייחס למה שאנחנו לא אמרנו, לא הסברנו מקודם, מה זה טוענים ליורש? יש אדם שהוא קנה מסיקיקון והוא אישה לבניו ואכלה שלוש שנים או מכרה לאחר ואכלה שלוש שנים ובאו בעלים להוציא ממנו, בעלים המקורים באים לתבוע את השדה בחזרה ואינו יודע לטעון ולומר לו הלוקח השני לא יודע לומר הראשון קנה ממך. בית דין טוענים בשביל היורש ובשביל הלוקח. שוב פעם, זה הלוקח השני. אני יחד איתכם מדלג בדיבור המתחיל הבא, ואידך, אומר רשי, איתאין אין, אבל לוקח ראשון, איתאין אין. אילו תאין, ענן לא תאנין עלי. דה ידע, אותו לוקח ראשון יודע, אי זבנה, אי לא. ואי איתה דזבנה, אם הוא באמת קנה את זה, כלומר הוא קנה מהבעלים הראשונים, הויתן היה אומר כך. אנחנו חוזרים לגמרא, תנו רבנן, ולפני שנמשיך בגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, הלוקח שדה, אחד, מסיקריקון, שתיים, באנפרות, לקח שדה מסתם גזלן שלא איים בנפשות. אנחנו כעת נלמד מקור תנאי שלא יהיה ברור בשלב הראשון של הקריאה, ואז הגמרא מבהירה איך להבין העניין. אז קודם המקור כמו שהוא, תנו רבנן, הבא מחמת חוב ומחמת אנפרות, אין בו משום סיקריקון. מה זה הבא מחמת חוב? מדובר פה בגוי שלקח שדה מיהודי משום איזושהי חוב. מחמת אנפרות, מדובר פה בגוי שסתם גזל בלי איום על חייו של הבעלים. אז אנחנו כתוב פה אין בו משום סיקריקון. רשי אומר אין בו משום סיקריקון אם שהה בידו 12 חודש לתת רביעה לבעלים כתיקון חכמים ויחזיק בקרקעו. זה הדין שלמדנו במשנה. אלא מחזיר לו הקרקע בחינם, אותו שקנה את השדה מאותו גוי שלקח ממחמת חוב או מחמת אנפרות, אותו לוקח מחזיר את השדה לבעלים בחינם, לא יכול לצפות לאיזושהי פיצוי. דגבי סיקריקון הוא תחזרו ונמנו. בעניין הסיפור עם הסיקריקון, שאחד גוי אלים בא ואיים על הבעלים יהודים, או שהוא בא להרוג אותו והיהודי הציע לו, תשמע, תעזוב אותי, קח את השדה וזהו ותעזוב אותי, בזה היה פסק, היה החלטה מצד החכמים. ממשיך רשי, דקיוון דגמר ויאקני אגב אונס מיטה, ואפילו בת דגזור כל דקלתי לקטור, גם אחרי שלב מאוחר יותר כמו שלמדנו מוקדם בתחילת הסוגיה אחרי המשנה, שהיו שלושה שלבים, והשלב האחרון בעצם לא הפקיר דמם שישראל, אלא גוי שיהרוג ישראל הוא עצמו יעמוד למשפט מוות. בכל זאת מסתפילי מכמה דקמי דאקטו. הוא בכל זאת היהודי ש... שמאוים, הוא מפחד ורוצה להציל את חייו. וסופו הוכיח שניחה בידו 12 חודש ולא צעק עליו. עצם זה שהסיקריקון יחזיק בשדה במשך 12 חודש והבעלים לא צעקו עליו, מראה שהוא הסכים למחירה, והלקח נתן בעלים, והלקח מאחר שהסיקריקון יחזיק בשדה אחרי שהבעלים המקורים הסכימו לכך. נכון, מחמת האיום, והלקח, ולכן נותן לבעלים רבייה, לכן הלוקח מן הסיקריקון יכול לשלם את, את רבע העלות של השדה. דקימלו לרבנן דעובי כוכבים, אוזיל לשון הוזלה, אוזיל גבי לוקח רבייה, לפי שבחינם בא לו, כשהסיקריקון מוכר את זה ללוקח, בשבילו זה, 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 זה רווח נטו. אז הוא נותן את השדה, הוא מוכר את השדה בהוזלה של 25%, ולכן הלוקח ממנו נותן פיצוי קטן אמנם לדלים המקוריים, וזה יישאר אצל הלוקח. אבל היי המקרים שמנינו עכשיו בגמרא, מחמת חוב או פרות, לא גמר ואקנימיתי, אותר ישראל שהפסיד שדהו לטובת הגוי שגבה זה מחמת חוב או מחמת סתם גזל, לא היה סיפור שאיום על חייו של הבעלים, ולכן הוא לא גמר בדעתו להקנות אותו לאותו גוי. ואף אגב שעת 12 חודש לא באת לו שעה לחופו, שלא היה הזדמנות לחוף את הגוי להחזיר את השדה, הלכך אין מחירתו מחירה כלל. לכן אותו גוי שמחר ללוקח את השדה, אין למחירה שלו שום משמעות. אנחנו חוזרים לגמרא. ואנפרות עצמה צריכה שתשעה 12 חודש. עכשיו הרעיון הזה של שיעה 12 חודש זה קשור לדין סיקריקון. אז זה המגמר תמיה ואמרת אין בה משום סיקריקון. אתה עכשיו אומר שצריכה שתשעה 12 חודש זה חלק מדין סיקריקון. אבל בעניין גביעת שדה בחוזקה בגלל חוב או סתם גזל, אמרת שאין בה משום סיקריקון. אז הגמרא אומרת נכון, הכי כמה, צריכים להבין את הסיפור אחרת. אני רוצה לשתף יחד איתכם את מה שנראה לי גרסת רשי, והיא כך: הכי כמה אנפרות אין בו משום סיקריקון, וסיקריקון עצמה צריכה שתשאר 12 חודש. וזה מה שגם אצלנו בגמרא הכי כמה סיקריקון עצמה, מה שדובר על 12 חודש זה לא בקשר לאנפרות, זה לגבי הסיקריקון, הדין המקורי, כדי שהמחירה מהסיקריקון ללוקח יהיה מחירה, זה צריך להיות גם שיעה אצל הסיקריקון במשך 12 חודש. מה שכותב, צריכה שתשעה ביד עובד כוכבים 12 חודש. דאי לא הדרה למעלה דייב דמי כדקטני מתיתים, שאם יש בידם לקח אין כל מין לכל אדם. אנחנו ממשיכים כעת בגמרא. אמר רב יוסף, נקטינן, אין אנפרות בבבל. רשי כותב, אין אנפרות בבבל, משמע, אין עובי כוכבים אונס קרקע מישראל בבבל, באנפרות. ואם בא ישראל וערער על חברו ואומר, קרקע זו שלקחת מן עובי כוכבים, שלי הייתה, וגזלה ממני. אינו נאמן. אם אנחנו נקבע שאין הפרות בבבל, אז אותו שבא עם הערעור לא יהיה, לא יהיה נאמן. אבל אנחנו מקשים שאלה פשוטה. איך אב יוסף יכול לומר שאין הפרות בבבל, והיה משמע שהגויים לא אונסים קרקעות מישראל שם, ורק ככה זינה דעיקה, ואנחנו רואים שכן, זה כן קורה. אלא אימה, אין דין הפרות בבבל. הכוונה למה שהזכרנו מקודם, מי שלוקח, אנחנו רק נזכיר דין הפרות קודם, קודם, מה שלמדנו מקודם, שלוקח מגוי שהסתם גזלן, זה היינו הפרות, אותו לוקח לא יכול להחזיק בקרקע. עכשיו אנחנו אומרים פה, אין דין הפרות בבבל, כלומר להפסיד את הלוקח, או לחלופין הלוקח לא יפסיד. מה הייתה מה? למה? אם בבבל גוי בא וסתם גזל, למה אתה אומר שהלוקח ממנו יכול להיות מקח לגיטימי? מה הייתה מה? עונה הגמרא, כיוון דעיקה בי דבר, מאחר שיש בתי משפט ולא עזו קווים והבעלים לא הולכים להתלונן, אימה החולי אחיר שהבעלים מוכלים. אם בו הבעלים מוכלים, אז יבוא אחד ויקח מן אותו גבר עלם, אותו גזלן, והבעלים שתקו ולא התלוננו, היה להם הזדמנות להתלונן ולא התלוננו, אז זה שקונה מההוא, מאותו גוי, יכול להמשיך להחזיק בשדה. וכעת אנחנו נמשיך עם מעשה. גידל בר רעילאי, זה שמו, קביל ערה בטסקה מבני בגה, אקטים ויאב זוזי דתלת שנים. כאן רשי ירחיב את ההסבר. טסקה זה מס קרקע. ממשיך רשי, מבני בגה. והנה הרקע שאנחנו צריכים. בני, מה זה בני בגה? בני הביקה. כך היה מנהגם. פוסקים מס על כל הביקה לתת כך וכך לשנה למלך. אז הפס, המס הזה נקבע גלובלי על, על כל השדות. זה מה שהשלטונות יודעים. והם, אותם בני ביקה, כל הבעלים שם של השדות השונות, והם מחלקים השדות ביניהם. ונוקטן כל אחד מס לפי חלקו המגיע. ונותנים לאחד, והוא נותנו לגבי המלך. ואם הלך אחד מבני השדות לדרכו, אז עכשיו הנטל המס יגדל לגבי כל השאר, כי יש כאן שדה שנשאר בור. גבי המלך תובע מבני הביקה כל המס שלם, והבעלים של קרקע זו הלך לדרכן. זה לא מעניין השלטונות, הם רוצים אותו מס שנקבע כאילו כל השדות מניבות פירות. בינתיים בעלים של קרקע הלך לדרכו, ובני בעגה שהיה כל המס מוטל עליהם נתנו אותו שדה שבינתיים הבעלים עזבו. הם נותנים את השדה בסיפור שלנו לגידול, אותו גידול בר רעילאי. נתנו את השדה לפרוע המס בשביל הבעלים, הוא לא אוכלו בינתיים. הם אותו גידול בר רעילאי, הוא ישלם את המס וגם כן הוא יכול להנות מהיבול. נחזור לגמרא. ראינו בגמרא שאותו גידל בר אילאי שהוא קיבל את השדה למטרה שראינו עכשיו ברשי, הוא הקדים ונתן המס של 3 שנים לסוף אתה מלוות הקמאי. הבעלים הראשונים שכפי שאמרנו ברשי הלכו לדרכם, הם חזרו ונראה לפי ההמשך הם חזרו אחרי שנה. אמרו לי שאתה קמאית דיעבד אחלט, בסדר, שנה ראשונה שאתה שילמת את המס, בסדר, שילמת המס ונהנית מהיבול, זה מובן, זה אנחנו יכולים להבין. אבל מה, השתה, עכשיו אנחנו פה, אנחנו הבעלים המקורים, ענן יבינן, ענן, אכלינן, אנחנו נשלם את המס ואנחנו נאכל את היבול. ורק נזכיר לעצמנו, בינתיים נזכור שאותו גידול הוא שילם את המס קדימה לשלוש שנים. עתו לקמי דרב פאפה, העניין הגיע לפתחו של רב פאפה, סבר למכתב לתירפה הבני בגה. עלה בדעתו של רב פאפה, היה לו כוונה או הווה מינה, לכתוב תירפה, זה שטר שביתין, לגבות מקרקעות שלהם, לטובת גידל בר אילאי, שיקבל פיצוי על כך שהוא שילם קדימה 3 שנים. אמר לי רב הונא ברי דרב יהושע לרב פאפה, וכאן זה ביטוי שאנחנו נחזור וננסה להסביר אותו דרך רשי. רב הונא ברי יהושע אומר לרב פאפה, אם כן, אם תבטיח פיצוי לגידל בר אילאי, עשית סיקריקון. זה מושג, זה לא, אין כאן סיקריקון, אלא כמו אצל סיקריקון יש הסדר שההוא לא יפסיד, אז גם אצלו, אצל גידל בר אילאי, עשית הסדר שהוא לא יפסיד. אלא מרבון ברב ישוע הניח מאותיו על קרן הצבי. גידל ששילם קדימה לא ראוי לקבל פיצוי, הפסיד מאותיו, כמו שמופיע בגמרא, ועד היום משתמשים בביטוי הזה, שהניח מאותיו על קרן הצבי, כלומר הפסיד. נעבור כעת לרשי, דיבור המתחיל תירפה. זה מה שרב פאפה רצה לפעול לטובת גידל בר אילאי. מה זה תירפה? שטר מבית דין לטרוף מקרקעות שלהם מה שנתן. שאילו לא באו הבעלים לטרוף ממנו, לא היה מפסיד כלום. ומעטה שיוכלו האחרים, זאת אומרת, הבעלים המקוריים באו, והם יעבדו את השדות, ייטול המלך מנתו מהם, ולא יעלו אלה בחשבון. כלומר, מה שגידל שילם מראש, הוא נמחק. ההופעה של אנשים אחרים, אומנם כאן מדובר בבעלים הראשונים, אבל הופעתם פשוט מחזיר את החשבון להתחלה. וזה הכוונה פה, שזה לא עולה על החשבון. ונמצא, זה מפסיד מה שנתן. יוצא שמה שגידל שילם, נמחק, הוא הפסיד את השנתיים הנוספות. אבל בא רבי הונא ברבי יהושע וטען נגד רב פאפה, אם כן עשית הדבר כדין סיקריקון, דאמרינא במשנה האחרונה שאינו מפסיד כלום, דקטני קנה, אותו לוקח מן הסיקריקון משהו, קנה ונותן לבעלים, מי דאוזיל עובי כוכבים גבי, וסך הכל מצפים מהלוקח לפצות את הבעלים הראשונים את ההפרש הזה מן ההוזלה שהוא הלוקח קיבל והמחיר האמיתי, דהיינו רבע. או אם יש בידם לקח, אם יש כסף בידי הבעלים המקורים לקנות, יחזירו לו מעותיו, הם הבעלים השונים יפצו את הלוקח מה שהוא שילם לסיקריקון. אז יוצא שהלוקח במסגרת הדין של סיקריקון, אותו לוקח לא מפסיד. והי נמי, אם אתה תכתוב טירפה לטובת גידו בר אילאי, לא יפסיד מה שנתן למלך, וגבי כולב ויגבה את הכל. והכה לאו סיקריקון הוא, אבל פה אין, לא מדובר בסיקריקון. זה שפועלים לטובתו שהיו, שההוא לא יפסיד, זה נכון לגבי מי שלוקח מן הסיקריקון. אבל כאן אין סיקריקון. המלך אין לו עליהם כי אם המס. אין כאן איזו איום נפשות. ובני אותו החוב, בגלל חוב המס, נמכרה לזה. וכאן מדובר בגידו בר אילאי, ולא היה לו להקדים ליתן של 3 שנים. אף אחד לא ביקש ממנו לשלם מראש 3 שנים. אנחנו חוזרים לגמרא. זו משנה ראשונה. ביתי שאחריהם אמרו, הלוקח מן הסיקריקון נותן לבעלים רביע. כך למדנו במשנה, וגם הזכרנו את זה היום בשיעור שלנו. אמריו, אנחנו נתמקד פה ברביעה הזה. מה זה רביעה שהלוקח נותן לבעלים? ואנחנו בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, סיקריקון מוכר ברביעה פחות. מחלוקת רב ושמואל מהו רביעה. ולדוגמה, שדה שווה 500 שנרכש מסיקריקון. לפי רב הייתה משלם 400, הנחה של 100. שוב פעם, השדה במקור שווה, נגיד בשוק הנדלן, שווה 500. לפי רב, זה שקנה מהסיקריקון, הוא היה משלם 400. זה הנחה של 100. היינו חמישית מערך השדה. אז מה זה רביעה שמוזכר במשנה? אם נסתכל על אותו 100, הוא רבע מהכסף ששולם. אבל מבחינת שווי השדה הוא חמישית מערך השדה. לפי שמואל היית משלם עבור מה? שדה שבשוק הנדלן שווה 500, היית משלם 375, הנחה של 125. עכשיו מה זה 125 ביחס ל-500? היינו רבע מערך השדה. אם תכפיל 125 כפול 4, אתה מגיע ל-500. עכשיו הגמרא. אמר רב, רביעה בקרקע או רביעה במעות? ושמול אמר, רביעה בקרקע שהן שליש במעות. במאי כמפליגי, מור סבר שמואל בדעה נחי רביעה זווין, הסיקריקון מוכר ללוקח רבע פחות, ורבע מה שנקרא מלבר. אם מסתכלים על השווי הכללי, ניקח רבע שלו, זה ההנחה שמקבל הלוקח מזה שהוא לוקח מסיקריקון. ומוסבר נחי חומשה זווין. שוב פעם אותו עיקרון, שמסתכלים על השווי הכללי הגלובלי, וכך חמישית מזה, זה ההנחה שמקבל הלוקח מזה שלוקח מסיקריקון. אנחנו לא הסברנו באופן מפורט תוך כדי לימוד הגמרא, אנחנו נתנו דוגמאות במילות הקדמה שלנו, אבל אנחנו נחזור על הקטע דרך רש"י, אבל לא לפני שנתייחס לקושיה שעומדת הגמרא לשאול מי טבעי, הגמרא מביאה הציטוט התנאי, ובסוף הציטוט הזה אתם תראו וכבכבנו או רביע במאות, וזה קושיה על שמואל, כי כעת בגמרא שמואל אמר רביע בקרקע שאין שליש במאות, ובמקור אנחנו רואים רביע במאות. רק נציין, התייחסתי לזה כמקור תנאי, זה בעצם משנתנו מדף נון הי עמוד ב'. אבל לפני שנמשיך בגמרא, כפי שאמרנו מקודם, נעבור ברש"י להסביר את המחלוקת רב ושמואל. דיבור מתחיל, אמר רב, רביע בקרקע או רביע במאות. או ייתן אותו לוקח מהסיקריקון, לפי הבית דין של אחריהם, הוא ייתן לבעלים רביע מאות שנתן לווי כוכבים, או ייתן לו קרקע שווה רביע מאות. אם לקחה, אם הוא קנה את השדה במענה, נותן לו רביע מענה, או מן הקרקע עצמו שווה רביע מענה. כלומר, הלוקח מחזיק בקרקע שהוא שילם עבורו מענה, נקרא מאה, כדי לקיים את הדין של בית דין שאחריהם, הוא יכול לתת חלק מהקרקע שהוא שווה רביע מענה, וכמה מהקרקע זה יהיה? חמישית שבקרקע. אם הבעלים חפצים בקרקע, אם הבעלים עומדים על כך שאנחנו לא רוצים מזומנים אלא אנחנו רוצים קרקע, בסדר, הלוקח ייתן חמישית משטח הקרקע. דקסבה רב, נחי חומשה זוון מן העובי כוכבים. הלוקח קנה במחיר שהוא 20% פחות משווי הקרקע בשוק הנדלן. וזה, שוב פעם, כמו שאמרנו מקודם, זה חומש מלבר. והנה, עכשיו נרד לדוגמאות מוחשיות. שווה 5 ב-4. נקרא זה עוד פעם. תקסבה רב, נקחי חומשה זוון מן עובי קורבים, שווה 5, 5, זה במספרים זה 125, משהו שווה בשוק הנדלן 125, הוא שילם 100 ב-4, 4 זה שווה 100. הלכך, יהיב לי רביע מנה. אם אולי היינו צריכים להוסיף שנגיד מנה הוא 100 זוז, 5 רבעים הוא 125. אז הוא קנה, הוא קיבל או קנה מהסיקריקון שדה שבשוק הנדלן שווה 125, הוא שילם עבורו 100. הלכך, יהיב לי רביע מנה, כמה הוא חסך אותו לוקח? רבע מ-100, הוא חסך 25. ואם מדובר בתשלום לבעלים הראשונים בכסף, הוא ישלם לו אותו חיסכון, 25. או חמישית הקרקע. אז אם הקרקע שווה 125, כמה שטח שווה 25? אז חמישית של 125 הוא 25, אז הוא ייתן לו שטח בקרקע שהוא בגודל חמישית כל הקרקע, דהיינו רביע מנה. שהקרקע הנקנית מסיקיקון במנה, מי ששילם לסיקיקון 100 זוז, כמה שווה הקרקע באמת? שווה 5/4. דהיינו 125. זו דעתו של רב. ושמואל אמר, רביע הקרקע עצמו נותן לו. או שליש מנה. תסבר שמואל, נחי רבעה, ושוב פעם אני מדגיש, רבעה זה רבע פחות מלבר, מהסכום הכללי, האמיתי. הסיקיקון נותן לו הוזלה של רבע, נחי רבע זבן. זבן שווה 4, לקח ב-3. מה שהקרקע ששווה 4, הלוקח ישלם 3 עבורו. הלכך, שדה זו שלקח במנה, אם השדה שולם עבורו, על ידי הלוקח, שולם לסיקריקון 100, שווה 4/3 מנה. אז אם אנחנו ניקח 100 ולחלק אותו ל-3, ונוסיף עוד שליש, עוד שלישות, בעצם עוד חלק, זה 4/3, אז אתה מגיע ל-133/3. אז אנחנו, ולכן, אם אתה רוצה לשלם בכסף לפי שמואל, זה יהיה שליש. שליש מהשווי הגלובלי של השדה. או ליתר דיוק, שליש במאות, זה שליש הסכום שהוא שילם. והגמרא שאלה, במה חולקים רב ושמואל? אז לפי שמואל, המחיר הוא פחות רבע מלבר. ולפי רב, המחיר הוא פחות חמישית מלבר. ועכשיו אנחנו נקרא את הקושיה, מיטיבי. זו משנה ראשונה. הרישה של המשנה דיבר כך של המקח בתל. אותו לוקח שקנה מסיקיקון, המקח בתל. בית דין של אחריהם אמרו, הלוקח מן הסיקיקון נותן לבעלים רביע. ויד בעלים על עליונה, רצו בקרקע, נותנים, רצו במעות, נותנים. אין מתי, בזמן שאין בידן לקח, אין בידן של הבעלים לקנות את כל השדה מהלוקח, אבל יש בידן לקח, הם קודמים לכל אדם, הם משלמים ללוקח מה שהוא שילם לסיקריקון. רבי הושיב בית דין ונמנו שאם שעתה בפני סיקריקון 12 חודש, כל הקודם לקח זכה, אבל נותן לבעלים רביע בקרקע או רביע במעות. ומה שמוזכר פה רביע במעות הוא לא תואם למה ששמואל אמר. אצל רב כתוב רביע בקרקע או רביע במעות, אבל אצל שמואל לא ראינו רביע במעות. הגמרא אמרה רש"י כי תניא היא, מה שמוזכר פה במקור, לאחר שבאו מעות לידו. אמרתי מקודם בטעות שכאן מדובר בציטוט מהמשנה, זה לא מדויק, אלא זה ברייתא שרוב ובו באמת מופיע במשנה, אבל הגמרא עצמה בתשובתו של רב אשי רואים מכאן שזה לא המשנה, כי המשנה לא פירטה מה שמופיע פה בסוף הברייתא. ובכל זאת אנחנו צריכים להבין מה כוונת רב אשי שאומר שהברייתא מדברת לאחר שבאו המעות לידו. אז אנחנו נפנה לרש"י כי תניא רביע במעות לאחר שבאו שליש המעות ליד הבעלים, כשמואל. בעצם שמואל מסתדר יופי עם המקור הזה, לאחר שהלוקח שילם שליש המאות לבעלים, קרי להוא הברייתא מתייחסת לאותו תשלום רביעה. איך ולמה? דהה שלושה שלישי, שלוש שלישיות נתן לווה כוכבים. כלומר, המאה אחוז של מצד התשלום הגיע ליד עובד הכוכבים, ולזה, לבעלים הראשונים, שליש. שליש ממה שהוא שילם לסיקריקון. הרי ארבעה. אז יש שלושה שלישי פלוס עוד שליש, היינו ארבעה. והכי כמה נותן לבעלים רביעית הקרקע, או מאות שיעור שיעור רביעה כשתצטרף של עובד כוכבים ושל בעלים. יהיו של בעלים מה שהבעלים מקבלים בסוף הסיפור, רביעה בכולן. יצא רבע מכל המאות ששולם. ואנחנו נעבור בדוגמאות על פי מה שאנחנו הוספנו בשוליים. דוגמה אחת, אם שילמת מנה, זה 100, לסיקריקון עבור קרקע, כמה בשווי קיבלת? לפי רב, זה יוצא 100 פלוס 25, זה שווי הקרקע. אם שילמת לסיקריקון 100, השווי לפי רב יוצא 125. לפי שמואל, אם שילמת 100, קיבלת שדה ששווה בעצם 133 ושליש. אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר רב, אנחנו ממשיכים לנון תת עמוד א', ענה הווי במניינה דבי רבי, באותו בית דין שהושיב רבי שתקנו כל הקודם לקח מנסי ככון זכה. זה היה כפי שלמדנו במשנה וגם בברייתא, שרבי הושיב על כך בית דין. רב מספר שאני הייתי במניין הדעות בקבלת הדין הזה. ומינה ידידי עמנו ברשע, והתחילו את הדיון ממני. רש"י כותב, ענה הווי במניין הדרבי, באותו מניין שתקנו שכל הקודם לקר זכה, ומינה ידידי עמנו ברשע, ממני שאלו תחילה בשורה, כשהיינו יושבים, מה דעתי נוטה. והוא, לפי ההסבר הראשון שברש"י, מדובר פה, והוא כוונה לרב, היה בינוני, לא מן הגדולים ולא מן הקטנים. ואני שמעתי, אומר רש"י, שקטן שבהם היה. נכון, עם השנים רב נהיה גדול הדור, אבל אנחנו מדברים פה על תקופה מוקדמת. עכשיו הגמרא מעלה שאלה. והענתנן, דיני ממונות וטהרות וטומאות, כשיש דיון בעניינים האלו, מתחילים מן הגדול. ודיני נפשות מתחילים מן הצג, זאת אומרת מן הקטנים. אבל אנחנו לא מדברים על דיני נפשות, אנחנו מדברים בדיוק על דיני ממונות, מתחילים דווקא מן הגדול. אז מה קרה פה שהתחילו מרב? אמר רבא ברי דרבא, ויתאמר רב הילר ברי דרבי ולס. שאני מניין הדבי רבי, הדיונים אצל רבי, רב יהודה הנשיא, שונה. דכולו מנייניו, מן הצד הוו מתחילים. גם בדיני ממונות, הם היו מתחילים מן הצד. תוספות מביא פירושו של רש"י, והפירוש השני שמופיע בתוספות, שזה נובע מתוך ענווה של רבי, שהוא לא רצה להראות את עצמו גדול. ואמר רבא ברי דרבא, הפסק הפוך זה בא להבליט מימות שלו, וגם הגמרא ממשיכה ואיתמה אותו אפשרות חלופית מבחינת שמות רבי הלל ברי דרבי ולס. וכאן אנחנו משתמשים בסימון של הרגש שמבליט את הביטוי מימות, בהמשך מימות משה ועד רבי, ובסופו בסוף הקטע אתם תראו עוד פעם מימות רבי ועד רבשי. אנחנו כאן מדברים על מושג של תורה וגדולה במקום אחד. וכעת שלב ראשון, מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. רשי כותב במקום אחד שתהי תורתן וגדולתן של ישראל במקום אחד, שאין בישראל גדול בתורה ובעושר כמותו. אז שני הדברים האלו שימצאו באישיות אחת, מימות משה ועד רבי, לא מצינו את התופעה הזאת. שורת הגמרא, וכאן אנחנו בשורות הבאות נעלה שאלות ותשובות, שאלות ותשובות אחד אחר השני. הגמרא שואלת, ולא ויהושע, שהוא גם היה גדול בתורה וגם עשיר הדור? לא, אבל הוא לא היה יחיד. הווה אלעזר, אלעזר בן אהרון הכהן. והווה אלעזר אחרי מות יהושע, היה אלעזר? לא, אבל הוא לא היה לבן. הווה פנחס, והווה פנחס, והוא שגמר דוחה, הווה זקנים, והווה שאול, שאול המלך, הוא היה גדול בתורה. נכון, מסופר במסכת עירובין שהוא לא גלי מסכת, הכוונה הוא לא לימד לאחרים, אבל הוא עצמו גדול בתורה היה. הגמרא אומר, עונה, הווה שמואל, שמואל הנביא היה באותה תקופה, אז שאול לא היה לבד. אבל הגמרא שואל, והנח נפשי, אבל שמואל נפטר לפני שאול. הגמרא עונה, זה נכון, אבל מה שאנחנו מחפשים, כולו שני כאמרינן, כל השנים. ואנחנו נפנה לרשי, כולו שני, מי שעמד בגדולה, תהי תורה וגדולה במקום אחד. וזה בתחילת גדולתו, שאול, כשהוא התחיל בגדלות, לא יחיד היה בתורה. שמואל כבר היה, אז אנחנו מחפשים מי שמההתחלה, כשהוא היה גדול, לא היה מישהו אחר, נקרא לזה מתחרה. הגמרא שואלת, והווה דוד, דוד המלך היה כזה? לא, הווה עירה היעירי. והנח נפשי, כמו עונה, כולו שני בעינן. כשדוד התחיל, כבר היה עירה העירי מתחרה איתו. והווה שלמה, הווה שמעי בן גרה, והקטלה, אבל הוא נהרג, שלמה ציווה על הריגתו. שוב פעם, כולו שני כמינן. והווה חזקיה, הווה שבנה, האיקטיל, כולו שני כמינן. והווי עזרא, הווי נחמיה בן חכליה. אמר רב אחר ברי דרבה, אף אני אומר, מימות רבי ועד רבשי לא מצינו תורה גדולה במקום אחד. שורת הגמרא, והווי הונה בר נתן, הגמרא דוחה, שני הונה בר נתן, דמכך הווי קייף לרבשי, היה כפוף לרבשי, לכן אי אפשר, לכן אפשר לנו לומר שרבשי גם כן היה דוגמה של תורה גדולה במקום אחד. עד כאן שיעורנו להיום.